פרשת שבוע, פרשת עקב, פרק ז', פסוק י"ז. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם. לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים והיד החזקה, והזרוע הנטויה אשר הוציאך השם אלוקיך, כן יעשה השם אלוקיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. וגם את הצירה ישלח השם אלוקיך בם, עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. לא תערוץ מפניהם, כי השם אלוקיך בקרבך, כל גדול ונורא. מדובר כאן שבאמת בדרך הטבע, הגויים היו צריכים לנצח. איך כתוב? כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, הם הרוב, איך אוכל להורישם? באופן שבאמת בדרך הטבע אי אפשר לנצח אותם. אז מה באמת, למה אין לפחד מהם? מה אומרת לנו התורה? לא תערוץ מפניהם, כי השם אלוקיך בקרבך כל גדול ונורא. יש השראה אלוקית בתוך עם ישראל, זה מה שנותן את הכוח הגדול לעם ישראל. הדברים האלו הם שורש לכל החיים, לדעת. הכוח הגדול של עם ישראל זה רק מכוח השראת השכינה שיש בתוכנו. אז אנחנו צריכים, אם כן, אם אנחנו רוצים לחזק את העוצמה שלנו מכל הבחינות, אם זה רוחנית, אם זה גשמית, אם זה לנצח אויבים, אם זה למנוע את כל הפחדים, כל הדברים הטובים שאנחנו רוצים, וכל הדברים שאנחנו רוצים להינצל מהדברים הרעים, מה נותן את הכוח הזה? כמה שנזכה יותר לקיים את הפסוק, לא תערוץ פניהם כי השם אלוקיך בקרבך כאל גדול ונורא. כמה שיותר יתקיים בנו כי השם אלוקיך בקרבך, אז יותר תתרבה העוצמה שלנו. איך אנחנו יכולים להרבות את השראת שכינה בתוכנו? אז יש כמה וכמה דברים. נתחיל בלי נדר בדברים שעל פי דברי הגר"א, בביאור הגר"א לספר יצירה, פרק א', משנה ת', דף י' טור ד', אומר שמה הגר"א, השראת שכינה של השם יתברך בעם ישראל זה אור אלוקי גבוה מאוד שנכנס בתוך הנשמות של עם ישראל. האור האלוקי הזה הוא מחובר להשם יתברך בחיבור בעוצמות למעלה מכל מושג אנושי. אין דבר בעל כוח ועוצמה בעולם שלנו, במושגים שלנו, שהוא מתקרב לעוצמה של החיבור של האור האלוקי הזה של השראת שכינה להשם יתברך. אומר הגר"א, כשהאור הזה נכנס בתוך נשמותינו ומתלבש בנשמותינו, זה יוצר בתוכנו את התכונות במידה מסוימת של האור הזה. כמו שגוף מת, לא יכול לעשות כלום, אין לו שום עניינים, כשנכנס בתוך הנשמה הוא הולך, הוא מקפץ, הוא רוצה, הוא שואף, הוא מקבל את הכוח של הנשמה שמתלבשת בתוכו. גם הנשמות שלנו, כשנכנס בתוכם השראת שכינה הזאת, הנשמות מקבלות מהכוח של השראת שכינה הזאת. ומה הכוח? שאיפה אדירה להתחבר להשם יתברך. עד כאן תוכן דברי הגר"א בתוספת ביאור. על פי דבריו ברור הדבר שזה גם לצד שני, שכמה שאנחנו בתוכנו מחזקים ומוסיפים את השאיפה ואת הצמאון להשם יתברך, אז מתחזק בתוכנו הכוח של השראת שכינה, ואז ממילא גם מתחזק בתוכנו הכוח של מה שכתוב, לא תערוץ מפניהם כי השם אלוקיך בקרבך כל גדול ונורא. אבל יש עוד דבר בסיסי מאוד שיש לנו ללמוד מדברי הגרא האלו. מדברי הגרא האלו אנחנו למדים שההשתוקקות והשאיפה שיש ליהודי להשם יתברך זה לא דבר שבא מכללי הטבע, מהכוחות הטבעיים של הבן אדם. זה דבר שבא מכוח על טבעי. זה דבר שבא מכוח על טבעי, מההשראת שכינה שיש בתוכנו. ולכן דבר ראשון, הדרגות של קרבת השם, של ההשתוקקות להשם, שהאדם יכול להגיע, זה דרגות למעלה מדרך הטבע, למעלה ממה שבן אדם יכול להעלות על דעתו. עד איפה הוא יכול להגיע בקרבת השם? הוא יכול להגיע לדרגות הרבה הרבה מעבר לזה, וממילא לקבל עוצמות רוחניות אדירות מאוד, כמו שראינו בפסוק, שכמה שיש יותר השראת שכינה באדם, אז יש לו עוצמות יותר חזקות. ודבר נוסף, הרבה פעמים בן אדם מרגיש איזה ירידה, ונראה לו שאין עכשיו מה לנסות לעלות, כי זה לא בכוחותיו עכשיו לעלות, זה לא בכוחותיו עכשיו להתחבר להשם יתברך. טעות הדבר. כי כיוון שההתחברות שלנו להשם יתברך היא לא מכוחנו, לא מכוח הכוחות הטבעיים שלנו, אלא מכוח ההשראת שכינה שבתוכנו, אז ממילא בכל הזמנים ובכל המצבים אפשר להגיע לזה. כי ההשראת שכינה תמיד קיימת, וההשראת שכינה תמיד פועלת, ותמיד קיים הכלל שאם נחזק את ההשראת שכינה שבתוכנו, נחזק את ההתאמה שלנו אל השכינה שבתוכנו, אז תתרבה ההשראת שכינה שבתוכנו. דבר נוסף שכתוב כאן בפסוקים, קראנו קודם, כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם. לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציאך השם אלוקיך, כן יעשה השם אלוקיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. וגם את הצירה ישלח השם אלוקיך בעם עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך, לא תערוץ מפניהם, כי השם אלוקיך בקרבך כל גדול ונורא. לפני שהתורה כתבה את הסיבה לא לערוץ מפניהם, כי השם אלוקיך בקרבך כל גדול ונורא, התורה כתבה לנו, תזכרו, כבר היה דברים כאלו מעולם. כבר השם יתברך עשה לכם ניסים עצומים, לכולנו, לעם ישראל, ביציאת מצרים. אז בדרך הפשט, הכוונה פשוט, כדי שהאדם יאמין בזה, לחזק את האמונה של האדם בזה, מזכירים לו, תזכר, כבר היה את זה. זה לא באים להציע לך פה דבר שמעולם לא היה כזה דבר. כבר היו דברים כאלו. אבל יש כאן עוד דבר, דבר עצום מאוד. כתוב בפרשת כי תבוא, כתוב ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. כשאדם מפרשה בתחילת פרשת כי תבוא, כתוב את מצוות הביקורים, וכשאדם מביא את הביקורים אז יש מצווה של קריאת ביקורים. מה שהוא קורא, יש כמה פסוקים בתורה שהוא צריך לקרוא כשהוא מביא את הביקורים. אומרים את הפסוקים האלו גם בהגדה של פסח, בחלק מהפסוקים האלו בהגדה של פסח, ואומרים על זה דרשות. אז אחד מהפסוקים שגם אומרים אותו בהגדה של פסח, כתוב ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. יד חזקה, זרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. בהגדה של פסח יש דרשות על כל החמש דברים האלה. יש פה חמש דברים: יד חזקה, זרוע נטויה, מורה גדול, אותות ומופתים. אז יש שם דרשות על הדברים האלו בהגדה של פסח. מה כתוב? במורה גדול זה גילוי שכינה. מה הכוונה? איפה היה ביציאת מצרים גילוי שכינה? במעמד הר סיני היה גילוי שכונה נוראי. הקדוש ברוך הוא התגלה אליהם, שמעו את כל השם מדבר אליהם, כמו שקראנו בפרשת שבוע, בפרשת ואתחנן, שאומר משה רבנו לעם ישראל בפרקי פסוק ד', פנים בפנים דיבר השם עמכם בער מתוך האש, ועוד כמה וכמה פסוקים בסגנון הזה. בני ישראל אמרו להם, משה רבנו שם בפסוק א', היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי. היה גילוי שכינה נוראי, והאש והאשן, כמו שכתוב בפרשת יתרו, והר סיני אשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. גילוי שכינה נוראים היו גם במעמד גם בקריאת ים סוף, שכתוב זה כלי וענווהו אלוקי אביו הרוממנו. אומרים חז"ל, וזה כדוגמה נראה ששם על המקום בפרשת בשלח, מה זה זה כלי? היה גילוי שכינה, הם אמרו זה, הצביעו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי על נהר כבר, שבנהר כבר היה גילוי שכינה נוראי, מעשה מרכבה, מה שכתוב בתחילת ספר יחזקאל, בהפטרה של חג שבועות קוראים את זה, בגלל שזה מתאים גילוי שכינה הזה לגילוי שכינה של מעמד הר סיני. ובקריאת ים סוף ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אבל פה כתוב פשטות הפסוק משמע שהיה ביציאת מצרים עצמה. ייתכן יש מקום לפרש שהגילוי שכינה זה הכוונה לדברים האלו, אבל פשטות הפסוק משמע שזה גם ביציאת מצרים עצמה היה. איפה היה גילוי שכינה? כולם יודעים שבשעה שיש נס אז כולם רואים את יד השם, אבל באמת זה מעבר לזה. כי כשנעשה נס בעולם הזה, גם בשורש בעולמות העליונים יש הערה עצומה, ומכוח זה יש הערה של גילוי שכינה בשעת הנס, הערה רוחנית. מלבד הדבר הטבעי ההגיוני שבן אדם מבין, אם אני רואה נס סימן שהשם יתברך מנהל את העולם, וזה לא תלוי בידי האדם, רק בידי השם יתברך, רק נראה כאילו זה בידי בני אדם לפעמים. מלבד העניין ההגיוני הזה שזה מלמד שהכל בידי השם יתברך, יש מלבד זה הערה של שפע רוחני של גילוי שכינה על הנשמות, וזהו במורה גדול, זה גילוי שכינה. שבשעת המופתים, בלי קשר לצד, לא רק בצד ההגיוני המחשבתי שהוא חושב, הנה אם יש דם צפרדע כינים הרוב דבר שכין ברד הרבה חושך בחורות, סימן שהשם יתברך הוא מלך העולם, מלבד זה בשעת המופת יש הערה נשמתית. אומרת לנו התורה, לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה השם לוקח לפרעה וכל מצרים, המסות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות והמופתים. כשאתה עוסק במופתים, בניסים שהשם יתברך עשה לעם ישראל, אתה מתחבר לבחינה של גילוי השכינה, אתה מכניס עוד הערת שכינה לתוכך. מיד בא הפסוק ואומר, לא תערוץ מפניהם כי השם אלוקיך בקרבך כל גדול ונורא. הכנסת את השכינה לתוכך על ידי זה, לא תערוץ מפניהם כי השם אלוקיך בקרבך כל גדול ונורא. זה לא רק עצה איך לבטוח בהשם, אל תפחד, תיזכר מה היה, כמה פעמים הוא עזר. זה שאתה מדבר ונזכר במופתים שהשם יתברך עשה, אתה מתחבר לבחינה של הגילוי שכינה שהיה אז, זה עצמו מכניס את ההערה של השכינה לתוכך. וזה כופל את התורה ואומרת, זכור תזכור, שלא רק תגיד אני זוכר, בשביל מה צריך שוב לדבר? לא, כמה שיותר תחזור ותשנן ותחזור ותשנן. זה כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, הוא מכניס יותר מהאורות של השכינה לתוכו. עד כאן מה שנוגע לענייננו מהפסוקים כאן בפרשה הזאת, בפרק ז' מפסוק י' עד פסוק כ'. יש לנו, אבל אמרנו הנושא שלנו זה איך להביא את הערת השכינה לתוכנו, שזה נותן את העוצמה הרוחנית. אז ביארנו על פי דברי הגרא בספר יצירה, שאומר שההשראת שכינה בתוכנו גורם לנו את ההשתוקקות וההתחברות להשם יתברך. אז הסברנו שממילא כמה שמצדנו יותר נחזק את ההשתוקקות הזאת ואת ההתחברות הזאת להשם יתברך, יבוא יותר דרגות חזקות של הארת השכינה בתוכנו והתרבה העוצמה הרוחנית שלנו. ועוד דייקנו מהפסוקים כאן שעל ידי ההתחברות בזכירה לניסים העצומים שהשם יתברך עשה לנו בעבר ביציאת מצרים, זה מחבר את נשמותינו למורה הגדול, זה גילוי שכינה שהיה על ידי הניסים האלו, ועל ידי זה מתרבה הכנסת השכינה לתוכנו ונותן בתוכנו את העוצמה הרוחנית של לא תערוץ מפניהם, כי השם אלוקיך בקרבך כל גדול ונורא. אבל יש פסוק לקמן בפרשת כי תצא, ששם בפסוקים התורה אומרת לנו במילים מפורשות איזה דבר מביא השראת שכינה, ולצד שני חס וחלילה מה יכול לסלק השראת שכינה. כתוב שם בפרשת כי תצא בפרק אבגים עם פסוק י' ועלה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע וכו', כי יהיה וכו', דורשת הגמרא במסכת כתובות דף מבב עמוד א' בעבודה הזרה דף כף עמוד ב', שכוונת הפסוק שהאדם ישמור את עצמו מכל דבר שעלול להביא אותו חס וחלילה לידי מחשבות רעות. זה כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. יש מונים את זה ללאו דאורייתא מהפסוק הזה. בלאו הכי יש פסוק ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אבל יש מונים גם את הפסוק הזה שזה חיוב דאורייתא, אני זוכר אם לאו עשה בדרך כלל נשמרת, כל מקום שכתוב ישמר זה לאו, אני זוכר עכשיו, אבל לכל פנים יש אומרים שגם כאן איך שלא יהיה זה מהפסוק של ולא תטורו, ודאי משם לומדים את האיסור בזה. ממשיך הפסוק בסוף העניין וכותב, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. אומרת לנו התורה, יש השראת שכינה בתוך עם ישראל, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. ומה השראת שכינה הזאת נותנת לנו במלחמה? כי פה מדובר על מלחמה. ההשראת שכינה הזאת נותנת לנו שני דברים, להצילך ולתת אויביך לפניך. זאת אומרת, גם להציל אותך שאויבים לא יוכלו לעשות לך שום דבר רע, וגם לתת אויביך לפניך שאתה יכול להכות באויבים. שני דברים. ממשיכה התורה ואומרת על זה, והיה מחניך הקדוש ולא יראה וחרבת דבר ושב מאחריך. אומרת התורה, מה מביא לתוכנו הכי חזק את ההשראת שכינה? והיה מחניך הקדוש. מה מסלק השראת שכינה ולא יראה בך ערבת דבר ושב מאחריך? הקדושה זה המפתח הגדול להשראת שכינה. אומר החפץ חיים, התורה כותבת את זה פה על שעת המלחמה, כי בשעת המלחמה כל אחד מבין שהוא צריך את ההשראת שכינה לצורך להצילך ולתת אויביך לפניך. אז באופן מיוחד ביותר צריך את זה השטן מקטרק רחמנא ליצלן בשעת סכנה. אבל אומר החפץ חיים, זה נכון בכל החיים, בכל החיים הכל תלוי בהשראת שכינה, כמו שכתוב בתפילה, כי בפניך נתת לנו השם אלוקנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. וההשראה, הכל, תורה, חיים, כל העניינים גשמיים ורוחניים, הכל תלוי בהשראת שכינה. והשראת שכינה במה תלויה? והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערבת דבר ושב מאחריך. אין דבר שמביא השראת שכינה יותר ממחניך הקדוש, ואין דבר שחס וחלילה מסלק יותר מההפך מזה. שבוע הבא זה יום הפטירה ה-22 של הסטייפולר זצ"ל, רבי יעקב ישראל קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. כמה הזהירות שהוא נזהר בזה, וכמה הוא הזהיר על זה בסוף ימיו בשנים האחרונות, אני לא זוכר כמה התקופה שהוא היה אומר שבאמת אין לו כבר כוח לקבל קהל, הוא פטור מזה, והיה לו שום טובת כל השנים כשהוא קיבל קהל, לא היה לו מזה שום טובת הנאה, שום דבר, בשום אופן, בשום דבר, לא משהו של משהו של טובת הנאה לא לקח מזה, לא, רק עשה את זה לשם שמיים. והוא אמר, הוא פטור, שהוא מצווה, הוא אמר, הוא פטור מזה, הוא חולה, זה מאוד קשה לו. אז למה הוא משאיר את הדלת פתוחה? היו נכנסים והיו באים המונים, מאות, בלי סוף היו באים שם כל הזמן. הוא אמר רק מסיבה אחת הוא משאיר את הדלת פתוחה. הוא אומר, מגיעים אליו לפעמים, לא כל יום, אחת לי, מגיע אליו בחור ישיבה מארצות הברית, וההורים שלחו אותו פה ללמוד בישיבה, שנה, שנתיים, ואחרי זה הם רוצים שהוא ילך לאוניברסיטה. והוא היה אומר, ללכת לאוניברסיטה המעורבת, זה בייהרג ואל יעבור. והאביזרי הוא של עבודה זרה, והאביזרי הוא של גילוי עריות, והאביזרי הוא של שפיכות דמים, זה הכל, זה אפיקורסות ופריצות. אני זוכר גם על שפיכות דמים הוא אמר. הוא אמר על עבודה זרה ועל גילוי עריות, זה אני זוכר שהוא היה אומר. אומר, אדם מתקלקל שם באמונה שלו. הוא רואה כל מיני פרופסורים שנראים לו מלומדים, ולא הולכים בדרך התורה או לא יהודים, כבר הוא מתערבב מהם. כל מיני שטויות, והפריצות, והתערובת. הוא היה אומר, זה בייהרג ואל יעבור. וצריך להבין שכשהסטייפלר זצ"ל היה אומר מילה, לא היה אצלו לשון גוזמה או לשון לא יודע מה. יש סיפור על הסטייפלר זצ"ל, כשהוא היה, לקחו אותו בעל כורחו על אפו ועל חמתו כמובן לצבא הרוסי בבחרותו, כשהוא היה בחור ישיבה, הוא שמר שם את התורה בהקפדה שאי אפשר לתאר. אז היה שם פעם יש הרבה סיפורים על המסירות נפש שלו, על הלכות שבת, על הלכות כשרות, על כל הלכה, על כל הלכה והלכה שבתורה. היה לו ממש מסירות נפש נורא, על הלכות שעטנז, על להתפלל, על ללמוד, על הכל. אבל היה פעם אחת שהוא שמר והוא נרדם בשמירה, וכשהוא נרדם נפל הרובה ונפלט כדור. אז שאלו אותו למה, ושם היה משטר מחמיר מאוד. אם זה על הסיפור האמיתי כמו שזה היה, הם היו מסוגלים להרוג בן אדם, וידעו את זה החיילים. אז אם היה קורה למישהו כזה דבר, מה הוא היה אומר? היה אומר, הוא ראה איזה מטרה חשודה והוא ירה במטרה החשודה הזאת. אז בסדר, הוא עשה טוב מאוד. שאלו אותו למה ירית, הוא אמר את האמת בשביל לא לשקר. ודנו אותו לדין קשה מאוד, אני לא זוכר, היה פעם אחת שדנו אותו לגזר דין מוות, ובין הגזר דין לבין הביצוע היה שם מהפכה בשלטון והוא ניצול. אני לא זוכר, נדמה לי אם זה היה פעם הזאת או פעם על משהו אחר. על כל פעמים דנו אותו לדין קשה מאוד על זה. אז אומרים שהחפץ חיים שלח אליו שליח שלא על כל דבר צריך להרג. מה נורא לשקר את המפקד הרוסי? איזה מה, הוא חייב לו משהו? לקחו אותו בעל כוחו לצבא, ולשקר בשביל להציל את החיים שלו מלמות, מה, איזה מין בעיה יש בזה? כך אומרים ששלח לו החפץ חיים להגיד לו, שלא היה צריך אז להגיד את האמת, יכל לשקר. מה, בשביל מה אני אומר את זה? צריך לדעת, אצל הסטייפלר זצ"ל לא היה כזה דבר לשקר בשביל להפחיד בן אדם או בשביל אני לא יודע מה. אם הוא אמר שזה בייהרג ואל יעבור, אז דעתו, דעת תורה קבע שזה בייהרג ואל יעבור. צריך להבין הדברים, כל העניין של הערבוביה, כל העניין של כל מה שקורה ברחוב, אי אפשר לתאר את חומרת הדבר, אי אפשר לתאר. רק מרוב שהתרגלנו שחצי העולם ככה, אז אנחנו כבר רגועים מזה. צריך לדעת, זה נורא, וצריך לברוח מזה יותר מאשר מאש. אבני נזר אמר, יש לו ספר עגלי טל, ספר חשוב מאוד על הלכות שבת, לומדים אותו כל הפוסקים בכל המקומות שלומדים מסכת שבת, לומדים אותו. הוא אמר, אם שהוא נזדמן לו פעמים בודדות, אני לא זוכר את המספר שהוא אמר, ממש אבל בודדות בחיים, לראות חילול שבת, אם הוא היה עוד פעם אחת רואה חילול שבת, הוא כבר לא היה יכול לחבר את הספר הזה. למה? מה יש? הוא ראה, הוא לא חילל, וכאב לו שהוא ראה. כשאדם רואה משהו, אז זה כבר נהיה פחות נורא אצלו. חס וחלילה, לא שזה נהיה מותר, לא שהוא עושה את זה, אבל האש בוערת שיש בנשמה עבור התורה הקדושה, משהו נחלשת. אומר, אם היה את החולשה הזאת לאש, הוא כבר לא היה יכול לחבר. אנחנו צריכים לדעת, הדברים האלו הם אש להבה. כתוב במצילת ישרים בפרק ראשון, שאדם צריך להבין שכל המטרה שאנחנו בשבילה נמצאים בעולם, זה אך ורק דבר אחד, להתקרב להשם יתברך, וזה הדבר היחידי הטוב שיש בעולם. וכל שאר הדברים שנדמה לבני אדם שהם טובים, הכל זה הבל ושב נטעה. ולכן כל דבר שאדם יודע שהוא מקרב אותו להשם יתברך, ירוץ אחריו בכל כוחו. וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך, יברח ממנו כבורח מפני האש. ומה באמת, איך אנחנו יכולים לשמור את עצמנו בקדושה? טוב, כל אחד לב יודע מרת נפשו, כל אחד מה צריך לתקן בזה, מה צריך לשמור בזה. אבל בכללות זה שני דברים. הדבר האחד, לברוח מכל המקומות הלא טובים, בלי נדר ובלי קבלה, לא להתקרב אליהם, להתרחק מהם בכל היכולת. המקום שלנו זה לא בכל מיני טיולים, ולא בכל מיני בילויים, ולא בכל מיני שטויות, ולא בכל מיני אבלים. כמה שיותר להיות רק בבתי כנסת וכיוצא בהם, בבתי מדרש וכיוצא בהם, רק זה המקומות שמתאימים לנו. בחור אומר, הוא צריך לטייל, הוא צריך זה, הכל טוב, הכל יפה, אבל אין לנו איפה. תטייל על הגג של הבית אולי, אין לנו איפה כל המקומות ללכת לטייל, איזה פריצות. אתה אומר שאתה רוצה להתברר שתוכל ללמוד יותר טוב, איזה ללמוד יותר טוב? אדם הורס את הנשמה שלו, אדם מחריב את החיים שלו. מה לנו ללכת לכל המקומות? אני לא מקטרג על אלו שהולכים, לא יודעים מה נעשה, אבל אין, אנחנו צריכים לדעת, זה לא בשבילנו כל הדברים האלו. היה אדמור מגור בית ישראל אומר, בזמן קצר ביותר בבין הזמנים של קלקול העיניים, אדם עלול חס וחלילה להפסיד את כל העלייה הרוחנית שבכל הזמן, בכמה חודשים הוא הרוויח. לא שהשכר של המצוות שלו הלך, אבל ההתעלות, העלייה בדרגה שהיה לו, נופל בחזרה ללמטה. מה עשינו? הרב חיים שולבת יצל אומר, משל, יש קומקום שבשביל להרתיח אותו אתה צריך לשים אותו שעה על האש. אם תשים אותו 45 דקות בערך על האש ותוריד אותו עד שהוא יתקרר, תשים אותו שוב 45 דקות ותוריד אותו עד שיתקרר, אף פעם הוא לא ירתח, זה צריך את הרצוף. בן אדם לומד כמה, איזה תקופה, הולך ומוריד את הנשמה שלו, שוב לומד ושוב מוריד. מתי הוא יעלה? מתי הוא יגיע למדרגות הגבוהות? וצריך לדעת, זה הכל תלוי, אמר על זה הבעל התניא. הרבה פעמים אדם אומר, יש דבר, הוא לא נותן, אני לא יכול להירגע, אני לא, אין לי מנוחה, אני מוכרח להתעיל, אני מוכרח להתעבר. אומר הבעל התניא, זה תלוי מה אתה תשכנע את עצמך, מה מעברר אותך. אני מבין, ודאי, אדם יכול להתעייף מהרבה לימוד, אז בסדר, אז תיכנס לחנות, תקנה כמה כרכים של ספרים של סיפורי צדיקים ותקרא אותם, זה מרגיע הרבה יותר מאשר ללכת כמו שהולכים שעות רצוף, שוברים את הרגליים ומזיעים ולא יודע מה עושים, ואומרים זה נותן לו את המנוחה. אבא שלי רגיל לומר, אם היה כתוב סעיף בשולחן ערוך, כל שנה אחרי תשעה באב חייבים ללכת אל הים וכו'. אומר, בני אדם היו באים לרב, מבקשים לו, הרב תפתור אותם מזה, לא יכולים, כמה חול יש שם, כמה שמש, כמה זהה, כמה לזכור איזה דירה קטנה, כמה צפוף, כמה זה, לא יכולים, אין איזה פתור, אין איזה שיטות שחולקים בזה על השולחן ערוך. אבל עכשיו, שזה לא כתוב בשולחן ערוך, אלא זה שיגעון של אני לא יודע מי, אז כולם רצים על זה. צריך לחשוב, באמת אתה באמת חוזר מזה ברמה רוחנית יותר גבוהה לחודש אלול. אני לא אומר, יש מי שלא צריך לנוח, אשר חלקו שילמד בהתמדה עוד יותר מאשר בזמן. מי שצריך לנוח, ישן יותר שעות, יאכל יותר טוב, יקרא ספרי סיפורים של תולדות של צדיקים, לא חס וחלילה דברי קלקול, ימצא לעצמו מה לעשות, ילמד דברים יותר קלים, במקום ללמוד דיון, ילמד בקיאות, ילמד הלכות, הכל אפשר. אבל למה חושבים שמלהידרדר רוחנית זה מה שיביא אחר כך את העלייה הרוחנית? אנחנו צריכים לדעת, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. התורה הקדושה זה החיים שלנו. אף פעם לא ראינו בן אדם שאומר, כבר נמאס לו 50 שנה לאכול ולנשום, עכשיו שבועיים הוא לא רוצה לאכול ולנשום. אי אפשר, הוא מבין, זה החיים שלו. התורה זה החיים שלנו. אי אפשר בלי זה. היה סטייפלר זצ"ל אומר הרבה, שהיו הרבה גדולי תורה שאת עיקר העלייה הרוחנית שלהם זכו על ידי שלמדו דווקא בזמנים שאין לימודים בישיבות. למה? אומר, אז אדם לומד מתוך הרצון הפנימי שלו, לא כי המשגיח אומר לו ולא כי הרב אומר לו. ולא זו בלבד, החפץ חיים אומר שבכל יום שולחים מהשמיים סייעתא דשמיא, באותו שיעור כמה הצלחה בתורה הקדושה. ובימים שהם מעטים הלומדים, אז אותם אלו שכן לומדים, כל אחד מהם מקבל יותר כמות של סייעתא דשמיא. אז אדם צריך לחטוף את זה, לראות איך להתמיד, לנצל כל דקה וכל שעה, כל יום וכל שבוע ללימוד התורה. קשה לדבר, גם אני לא זכיתי כמו שצריך להתמיד, אבל אולי נזכה באמת להתמסר ללימוד התורה, להתמכר ללימוד התורה. הלל הזקן שעלה לגג בשלג, שכב שמה בשביל לשמוע דברי תורה, למה לא יכל לעשות שעה אחת בין הזמנים? מה יש? אין, אם יודעים, התורה הקדושה זה תורת חיים, אי אפשר להתנתק מהתורה, חייבים להתמסר ולהתחבר לתורה ממש ממש בכל הכוח. אומר האור החיים, שאם בני אדם היו יודעים את המתיקות של התורה, היו רצים אחרי התורה כמו משוגעים. מה הכוונה של האור החיים? הפרושים היו יודעים, יודעים, כל אחד למד, אם הוא לא נהנה, לא נהנה, מה זה אם היית? אתה יכול לעבור לבן אדם להגיד לו, יש איזה מאכל שאתה לא מכיר אותו, אם היית מכיר אותו, היית מוכן לרוץ שעה כדי לאכול אותו, אבל אם הוא מכיר את המאכל ואומר, זה לא מעניין אותי, מה אתה יכול להגיד לו אם היית מכיר? אני מכיר. הכוונה של האור החיים היא כזאת, הנשמה של כל יהודי קדושה ותאורה, איך אנחנו אומרים בבוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה, הנשמה היא תאורה. אם אדם לא נהנה מהתורה, שידע, הנשמה כן נהנית מהתורה, הנשמה כן מקבלת חיות מהתורה, רק המסך של כוחות הרע לא נותן לו להבין את זה ולהרגיש את זה. אחרי 120 כשהנשמה תיפרד מהמסכים הרעים, אז הנשמה תרגיש עוד חוץ מהגן עדן את התענוג הנוראי בעצם הדבר שהאורות של התורה מחוברים לנשמה. כשאומר האור החיים, זה יהיה לכל אדם, זה יהיה. אז אם אתה מאמין בזה, אפילו אם אתה לא מרגיש בזה, אל תפסיד את זה, זה הפסד לנצח. תרוץ אחרי התורה בכל הכוח. זה מה שאנחנו צריכים לראות, איך להתמסר ללימוד התורה הקדושה בכל כוחותינו יומם ולילה. יש הרבה מעידים איך הסטפלר זצ"ל היה גם בשנים האחרונות, שהיו תקופות שהיה חלש מאוד מאוד, ממש בחולשה עצומה, אם היה שואל רופא היה אומר שהוא חייב להתאשפז, והוא ישב על יד השולחן והיה יושב ולומד כרגיל, והיו נכנסים, לפעמים נכנסים בשעות שהוא היה כבר הרבה שעות בלי שינה, היו נכנסים בין, היו רואים איך הוא נרדם, מתעורר ובכוח קורא עוד כמה שורות, שוב נרדם, שוב מתעורר, שוב קורא כמה שורות. לא היה מוכן, מה יש משהו, אם כל כך עייף שילך לשכב ישן, מה הבעיה? לא, חבל על החמש דקות האלו, חבל על הכמה שניות האלו של עוד כמה שורות, עוד כמה המשניות. ואי אפשר לתאר לאדם כמה החשיבות של רגע אחד של לימוד. כשכתוב, דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אז האדם חושבים, כן, לדעת את כל התורה כולה כמו דוד המלך. הרי דוד המלך כתוב בחז"ל, שכשהוא ברח, כשרצו להרוג אותו, הוא ברח אל שמואל הנביא, וישב ולמד איתו שם בלילה אחד, מה שתלמיד ותיק לא לומד במאה שנה. מאה שנה זה עשרות אלפי ימים. מאה שנה זה עשרות אלפי ימים. ודוד המלך בלילה אחד למד יותר ממה שתלמיד ותיק, תלמיד ותיק הכוונה שהוא חזק בתורה, יודע היטב להבין את התורה, יותר ממה שהוא לומד בעשרות אלפי ימים. אז אדם אומר, כן, התורה של דוד המלך בטח חשובה יותר מאלפי זהב וכסף. אם היו אומרים לי, תשמע, מוכנים לתת לך או 50 מיליארד דולר, או שתדע את כל התלמוד בבלי בעל פה, בטח כולנו היינו אומרים, ודאי, ללמוד את כל, לדעת את כל תלמוד בבלי בעל פה, ודאי שווה יותר מ-50 מיליארד דולר, מה השאלה? אבל כשאני לומד, מה אני מצליח, מה אני זוכר, בקושי מבין, ואחר כך לפעמים שוכח, ואם אתה שואל אותי מה ההלכות שיוצאות מזה, בכלל אני לא יודע, ולהבין את הפוסקים על זה, בכלל אני לא מבין, אז התורה הזאת כמה שווה צריך לדעת. כשדוד המלך אומר בתהילים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, הפירוש הוא שלהגיד מילה אחת בתורה, להגיד רק את המילה פרשית, זה שווה יותר מ-50 מיליארד דולר. ואם אדם לא מאמין בזה, אז אדם צריך לתקן את המושגים שלו, אדם צריך להבין שמשהו פגום במושגים שלו. כל דבר הכי קטן בתורה, מילה אחת של תורה, שווה יותר מכל מה שיש בעולם. עכשיו תעשה חשבון, כשאתה לומד שעה אחת כמה מילים אתה אומר, אז תתאר לך. אחד פעם סיפר לי ממש בהתרגשות על איזה מישהו שהוא יודע מי המישהו הזה שזכה באיזה הגרלה במיליונים. אמרתי לו, אני לא מבין אותך, אתה יכול הרגע הזה עכשיו לזכות יותר ממנו? הוא התרגש, אומר, איך? אמרתי לו, תפתח תנך, תקרא פסוק, תפתח משניות, תקרא שורה, זכית כבר יותר ממנו. זה אמת, זה לא דמיונות, זה דברים אמיתיים. כשכתוב במשנה, אמר רבי יוסי במשנה באבות פרק ו', אמר רבי יוסי בן קיסמה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגש אותי אדם אחד ואמר לי, רבי, מאיכן אתה?
אמרתי לו, מאיר, שכולה חכמים וסופרים. אמר לי, רצונך שתדור עמנו ואני אתן לך אלף אלפים של כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות. מה זה אלף אלפים? אלף אלפים זה מיליונים, מיליונים של כסף ומיליונים של זהב ומיליונים של אבנים טובות ומיליונים של מרגליות. אתם יודעים כל יהלום כמה עולה? מיליונים של יהלומים. אמרתי לו, אומר רבי יוסי בן קיסמא, אפילו אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. מה זה כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם? יש התחרות בעולם מי העשיר הכי גדול, אבל תתארו לעצמכם אם היה עשיר אחד שקונה את כל הכסף ואת כל הזהב ואת כל הפנינים ואת כל היהלומים שיש בעולם. לא שמענו עוד אף פעם על עשיר אחד כזה שהיה בעולם. ואומר רבי יוסי בן קיסמא, וצריך לדעת, כל מילה של תנאים זה קודש קודשים, זה לא גוזמאות. אפילו אם תיתן לי את כל זה, אני לא מוכן לעבור ממקום תורה למקום אחר. ומה הכוונה? כשהוא ביקש לעבור למקום אחר, הוא ביקש לו לעזוב את התורה, להפסיק ללמוד. ומתי ייתן לו? אם הוא נותן לו מיליונים, ייתן לו חדר מלא עם כל הספרים שהוא יבקש לו, כל מה שצריך הוא ייתן לו שישב מאוד במנוחה. אבל אומר רבי יוסי בן קיסמא, אם אני אין לי את התלמידים ואת החברים שאיתם אני מפלפל, איתם אני לומד, אז הלימוד קצת פחות טוב. זה רק על ההפרש הזה. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, ההפרש הזה יותר נוגע לי מכל הכסף וזהב ופנינים ויהלומים שיש בעולם. למה? שאין מלווין לו לאדם לבית עולמו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומצוות בלבד. לעולם הזה כמה 120 שנה, העולם הבא מיליארדי מיליארדים של שנים. כל מה שאתה יכול להציע לי בעולם הזה, כל מה שאתה יכול להציע לי בעולם הזה, זה עניינים של עד 120 שנה. ואני אומר לך על מיליארדים. אם אחד יבוא יגיד לך, תשמע, בוא תן לי, לי יש לי חשבון בנק, לך יש חשבון בנק, בוא נחליף אותם. אתה שואל אותו, כמה החשבון שלך, כמה שלי, בוא נבדוק. אז אני אומר, תשמע, הוא אומר, שלך זה 10 מיליארד דולר, שלי 50 שקל, בוא נחליף. הוא אומר, אתה משוגע? אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, זה השיגעון הזה. החשבון שלך כל כמה שיש, בסך הכל של העניינים, זה 120. החשבון שני זה מיליארדי 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 מיליארדים בלי סוף. וצריך להבין את עומק כוונתו של רבי יוסי בן קיסמא, זה לא רק לעולם הבא, הוא התכוון לומר לו, גם בעולם הזה יש פנימיות הנשמה שהיא כבר בעולם הזה מחוברת לעולם הבא. וכל מה שאתה מציע זה לגוף, שהוא דבר של 120, אבל הנשמה שהיא מעולם הנצח, מה נותן כל מה שאתה מציע? הייתי פעם אצל קרוב משפחה של רבנו החזון איש זצ"ל בבית, אז הוא הראה לי את המחזור של ימים נוראים של החזון איש, והיה שם בסוף המחזור, יש עמוד, עמוד או דף ריק שם, אז החזון איש כתב שם, הוא הראה לי מה כתוב, הוא העתיק את המשנה הזאת של רבי יוסי בן קיסמא בפרקי אבות. אנחנו קיצרנו, הבאנו רק חלק מהמשנה, במשנה שם כתוב גם כמה פסוקים שהמשנה אומרת על זה, אולי הוא גם אמר לו את רבי יוסי בן קיסמא, הוא את כל המשנה הזאת העתיק בשלמותה. פעם אחת הייתי בהספד של יהודי יקר, קראו לו רב אריה יצחק זיכרונו לברכה, הוא היה מי שהחזיר בתשובה את אורי זוהר, הוא גם קישר אותו לרב זילברמן. אנחנו נראה סיפור שלם, סיפור ארוך שם, סיפור בהספד בנוכחותו של אורי זוהר את כל הסיפור, אין כאן המקום להאריך. הבן של הרב זילברמן שם סיפר את זה. על כל פנים, אז אני הייתי שם בהספד, זה היה קצת אחרי שהייתי בבית של אותו קרוב משפחה של החזון איש וראיתי את הספר, אז סיפרתי את זה שם בהספד. אז ניגש אליי אחר כך גיס של המנוח, להבדיל בין חיים לחיים, שאל אותי, תראה, התורה כל כך ענקית, מה, אין סוף לתורה, למה מכל התורה מה שבחר החזון איש לכתוב זה את המשנה הזאת דווקא? ותראה, הוא לא כתב את זה סתם על איזה דף, על המחזור של ימים נוראים, הימים הכי קדושים בשנה, האדם הכי קדוש שהיה בדורו, ובהרבה דורות אדם כזה קדוש היה נורא והיום, ואת זה הוא מצא לכתוב, אז יש כאן איזה סיבה. אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול להגיד סיבות, לדעת את הסיבות של החזון איש, כמו שאתה אמרת, הוא יותר גדול מהמושגים שלנו, אבל אני אגיד לך למה המשנה הזאת שייכת אלינו מאוד מאוד. אמרת לו, אני אשאל אותך, לך אולי גם פעם קרה כזה דבר? הלכת בדרך, אתה גר פה בירושלים, בא מישהו בדרך, אמר לו, תשמע, אני מוכן לתת לך 50 מיליון דולר ובוא תעבור לגור לידי. אומר, לא קרה לי אף פעם, ואני באש להגיד לך, אם היה קורה לי, אני לא יודע אם הייתי עומד בניסיון. אמרתי לו, תשמע, זה קרה לך וזה קרה לי וזה קרה לחברים שלך וזה קרה לחברים שלי. אומר, לא יכול להיות, לא קרה. אמרתי לו, תדע לך, אם אנחנו יושבים ולומדים בלילה פתאום בא מישהו אומר, תשמע, בחוץ יש מישהו מספר דברים מאוד מעניינים, בוא תשמע. או, אז אנחנו יוצאים לשמוע. מי זה המישהו הזה? זה הנכד של הנכד, של הנין של הנין, של אותו, של אותו אדם שבא להוציא את מהלימוד את רבי יוסי בן קיסמה. מה זה הבן אדם הזה? מה נכנס לו ג'וק בראש להוציא את רבי יוסי בן קיסמה מהלימוד? אלא היצר הרע, רבי יוסי בן קיסמה לומד בכזו התמדה, שום דבר לא יכול. אמר, אני אשלח, הוא אמר, הוא ישלח איזה מישהו, יציע לו מיליונים, אולי זה יצליח לפתות אותו, אבל זה לא יצליח. אותנו היצר הרע אומר, בשביל מה לבזבז עלינו מיליונים? בגרושים אפשר להוציא אותם מהלימוד. עוד זה כמה, בשטויות כבר אנחנו קמים מהגמרה. זה הניסיון הזה, כל החיים שלנו, זה הניסיון של המשנה הזאת. ואנחנו צריכים לשנן לעצמנו תמיד את המסר שהמשנה הזאת אומרת. אפילו אתה נותן לי כל כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני אדר אלא במקום תורה. לא מעניין אותי שום דבר חוץ מהתורה. זה לא רק על כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות, על כל הדברים. איך אומרת המשנה? ואל תתאבל לשולחנם של מלאכים, ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם. מה זה הכפלות שולחן וכתר? שולחן הכוונה לכל ענייני הנאות עולם הזה, כסף, זהב, אבנים טובות, מרגליות, בילויים, שטויות. כתרך זה מרמז על כבוד. אתה חושב יש להם כבוד, אתה חושב יש להם כסף. מה זה כבוד וכסף של העולם הזה? הכל שטויות. מה, תעלה לשמיים אחרי 120, יש שם מיליארדי מיליארדים של מלאכים. הראו את הבן אדם הזה, יצחק פה עליו, ראיתם את המשוגע הזה? עזב את הלימוד בשביל כסף, עזב את הלימוד בשביל הנאות, עזב את הלימוד בשביל תאוות, עזב את הלימוד בשביל פטפוטים. יצחקו מיליארדי מלאכים. אז אתה פה רץ אחרי דברים בשביל לקבל כבוד מ-50 אנשים או מ-100,000 אנשים, לא משנה מכמה, וצוחק על עצמך בפני מיליארדי מיליארדים של מלאכים לדורי דורות, לעולמי עולמים. אז זה אדם צריך לחיות עם חשבון הנפש, להבין, זכינו שברוך השם יש לנו את הטוב האמיתי, ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו, נתן לנו את הוראת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו צריכים להבין, זכינו, ברוך אלוקנו זרח ודובד על מנתויים, נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. אבל אנחנו צריכים להתחבר אל התורה הנטועה הזאת שבתוכנו, יומם ולילה להתמסר בלי נדר ללימוד התורה, כל רגע שיכולים ללמוד, כל שעה שיכולים ללמוד, לדעת זה שווה יותר מכל חלל עדי אלמה. אנחנו צריכים כמה שנדע יותר את הערך של התורה, נדבק בעזרת השם ברך יותר בתורה. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר תקרב לשם ברך, כמה שיותר להתמיד בתורה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש מרבי אמנו אמן, ולביאת משך צדקנו מרבי אמנו אמן.